שיעור חומש ליום ראשון לפרשת תזריע מצורע.
יום ראשון, פרק י"ב, פסוק א', וידבר אדוני אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, ותמה שבעת ימים, כי ימי נידת דבותה תתמה. אומר רש"י, אישה כי תזריע. אמר רבי סמלאי, כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה, חיה ועוף, במעשה בראשית, כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף. הרי הסוף של פרשת שמיני היה על ההלכות שקשורות לבהמות, חיות ועופות. היה לנו את הפסוק אחד לפני האחרון של פרשת שמיני, הלשון היה זאת תורת הבהמה והעוף וכולי. אז אומר לנו רש"י פה, מביא משמו של רבי סמלאי, ש כמו שאדם נוצר במעשה בראשית, בסוף הבריאה, ביום שישי, נוצר האדם אחרי כל הנבראים, אותו דבר כשהתורה באה להגיד את ההלכות של אדם תמה או אדם טהור, כמו שיש בבהמות טהור ותמה, בחיות ובעופות, גם באדם יש דברים שגורמים לו טומאה ודברים שגורמים לו טהרה. ההלכות שקשורות לטומאה והטהרה של האדם כתובות אחרי ההלכות של טומאת וטהרת בעלי חיים. כי תזריע, למה כתוב כזה סגנון? כי תזריע, היה צריך להיות כתוב אישה כי תלד זכר. מה זה אישה כי תזריע וילדה זכר? מה המילה תזריע כאן רלוונטית? כי הרי עיקר הנקודה פה זה הלידה של הזכר. אומר רש"י, לרבות מה שהתורה כאן רוצה לרבות במילה תזריע, שאפילו ילדתו מחוי, אפילו שבהתחלה הוא נוצר העובה, הוא נוצר בצורה של ולד שלם, אבל אחר כך הוא נמחר, הוא נולד לא עלינו לגמרי בלי שום צורה. אף על פי כן, נראה עוד שלוש מילים ברש"י, שנמחה ונעשה כעין זרע, אימות מהלידה. שלא תאמר, אם היה כתוב אישה כי ילדה זכר, הייתי אומר מתי אישה טמאה בתאומת לידה, רק אם נולד זכר או נקבה בריא בשלם וכל רמה חברים שצריך להגידים, אבל אם לא עלינו נולד משהו
לא זה,
כן, מחוי לגמרי, דיינו לגמרי לא חי בכלל, אז לא היינו מתאמים את האישה הזאת. לכן אומרת התורה, אישה כי תזריע, אפילו שהלידה הייתה של כזה עובר שהוא מחוי כמו הזרע כבר, אז אימות מהלידה. כי כמה זמן נטמעה, אמרנו, בתמה שבעת ימים.
אבל זה בא להגיד לנו שאם היא תזריע, אז היא יבלת פה בן, זכר.
כן, זה לא בדרך הפשט, אבל זה דבר נוסף. בדרך הפשט, מה שרש"י אומר, זה כפי שהוא אומר. כמה זמן נטמעה אם היא ילדה זכר? כתוב שבעת ימים. אחרי שהתורה מציינת את הזמן שזה תמה שבעת ימים, מוסיפה תורה עוד משפט, כי ימי נידת דבותה תטמע. מה הכוונה? להגיד לנו שהתמאה שבעת ימים כמו שנידה תמאה שבעה ימים, זה אמרנו במפורש שזה שבעת ימים, אז לא צריך להוסיף שזה כימי נידה דבותה, רק לציין לנו שזה כמו הזמן, אלא אומר רש"י מה הכוונה היא, כסדר כל תומה האמורה בנידה מתמה בתומת לידה. אנחנו נלמד בעזרת השם בסוף פרשת מצורע על דינים של נידה, במה בא לידי ביטוי תומת הנידה. אז אומרת לנו כאן התורה שהרמת התומה של היולדת וההלכות שקשורות אליה דומות לתומת הנידה. ואפילו נפתח הקבר בלא דם. קבר זה כינוי של לשון נקייה, של לשון חכמים על הרחם. הרחם נקרא קבר. אז רוצים להגיד אפילו נפתח הקבר בלא דם. זאת אומרת אפילו באופן תיאורטי ילדה ולא יצא אפילו טיפה דם בעת הלידה, זה לא משנה, עצם הדבר שנפתח הקבר, זאת אומרת עצם הדבר שנולד משם משהו, זה כבר גורם לתומת האישה למשך שבעה ימים. מה הפירוש של המילה דבותה? אומרה שהיא דבותה לשון דבר הזב מגופה. דבותה זה מה שזב ויוצא מגופה, זה הפירוש של המילה דבותה. לשון אחר, פירוש נוסף למילה דבותה, לשון מדווה וחולי, לשון מחלה. מה קשור העניין של מחלה פה ליציאת הדם? אומר רש"י, כלל שאין אישה רואה דם שלא תחלה ראשה ויברר הכבדים עליה. כשאישה רואה דם אז יש לזה זה מלווה עם תחושת ראש כבד ואיברים כבדים, לכן התורה קוראת לזה דבותה, לרמז על העניין הזה של המדווה וכל. אחרי שעוברים שבעה ימים של תומת האישה מלידתה, אומרת לנו התורה פסוק ג' וביום השמיני ימול בשר עורלתו. כאן הרי מדובר על בן זכר, אז כאן התורה מכניסה לנו את הדין של ברית מילה. ושלושים יום ושלושת ימים תישב בדמי טהורה, בכל קודש לא תיגע ולמקדש לא תבוא עד מלות ימי טהורה. מה כאן הכוונה? רש"י מסביר, קודם כל פירוש המילה תישב, תישב זה לא הפירוש שהיא יושבת, צריכה לשבת 33 ימים ולא לקום מכיסא, אלא אומר רש"י אין תישב אלא לשון עקבה. תישב זה נקרא שהיא מתעכבת במצב מסוים, המצב ההלכתי שלה כרגע מתעכב למשך 33 יום במצב זהה.
שבוע ו-30 יום?
לא, שבוע אחד יתמאה, ולאחר השבוע הזה, בדיוק, אחרי השבוע הזה שהיא כבר, בסוף השבוע הזה היא טבלה להתאר מתומת הלידה, 33 ימים הבאים, למרות, כפי שנראה מיד, למרות שב-33 ימים הבאים ייתכן שיהיה לה המשך של דם, זה נקרא דם טהור, דם טהור, זה לא אוסר אותה על בעלה. נראה את זה מיד בהמשך. אין תישב אלא לשון עקבה. פירוש המילה תישב זה שהיא מתעכבת במצב של טהרה במשך 33 יום. כמו מביא רש"י משני פסוקים שהמילה תישב זה מלשון להתעכב, ותישבו בקדש, וישב באלוני ממרי, שבשתי המקומות הללו זה נקרא שהוא התעכב במקום. מה הפירוש בדמי טהרה? אף על פי שרואה, למרות שהיא רואה דם באותם 33 יום, טהרה. למרות שהיא רואה דם, היא טהרה לבעלה. זה החידוש בדבר אצל היולדת. בדמי טהרה, לא מפיק ה', לא כתוב כאן, הרי המילה טהרה כתובה כאן בפסוק ד' פעמיים. פעם ראשונה כתוב פה בדמי טהרה, והפסוק מסיים במילה טהרה, זה המילה האחרון בפסוק, האחרונה בפסוק. אבל במילה האחרונה בפסוק כתוב עם ה' באמצע המילה, ואז צריך לקרוא את זה טהרה, הטהרה שלה. ופה כתוב דמי טהרה בלי, לא מפיק ה', והוא שם דבר, כמו תואר. דמי תואר, טהרה, זה כאילו כתוב, זה דם טהור. אבל מה? הטהרה לא בא לידי ביטוי רק לגבי שהיא לא אסורה על בעלה, אבל מצד שני זה מגביל אותה בדברים אחרים, כפי שנראה מיד. רק נסיים את המשפט הבא ברש"י, ימי טהרה מפיק ה' ימי טהר שלה. במה היא כן אסורה באותם 33 יום? לא תיגע, אומרים בכל קודש לא תיגע, אסור לה, מה פירוש? אסור לה לגוע בדבר קדוש.
ספר תהילים.
לא, קודש הכוונה במאכל קדוש, כמו תרומה, בשר של קורבן, אם היא אשת כהן וכדומה. אבל רש"י אומר כאן, עזרה לאוכל וכו', כמו ששנויה ביבמות. למרות שכאן התורה מדברת רק על נגיעה בבשר קודש ועל כניסה לבית המקדש. ולאכול בשר של קודש או לאכול תרומה, מותר לה? בוודאי שגם זה אסור לה. אבל זה לא כתוב פה בפסוק. ומה כן כתוב? לא תיגע. מביא רש"י ממסכת יבמות שהפירוש הוא כך. בעצם הדבר שהתורה משווה בין המילה לא תיגע למילה לא תבוא, פירושו שההלכות שלהם צריכים להיות זהים. לא, אם התורה משווה, זאת אומרת, לא תיגע ולא תבוא, פירושו שההלכות שלהם זהים. מה הדינה של אישה טמאה שנכנסת בידיעה ברורה עם תומתה לבית המקדש? מה עונשו של אדם טמא שנכנס בידיעה לבית המקדש? עונשו קראת. ומה עונשו של אדם שנוגע בידיו בקודש? לא קראת, זה רק איסור לב. אדם שאוכל, אדם טמא שאוכל בשר קודש בידיעה, דינו גם קראת. אבל פה התורה משווה את הלא תיגע ואת הלא תבוא, אבל ההלכות שלהם הרי לא שוות. הרי הלא תיגע זה רק בלה, והלא תבוא זה בקרת. לכן הגמרא מביאה ועושה חשבון שכשהתורה אומרת כאן לא תיגע, היא מתכוונת לומר לא לגוע זה איסור לה, ופה כלול, כמו שרש"י אומר, עזרה לאוכל. גם האוכל כלול פה בעזרה הזאת.
טוב, אז אם כן, אז
בכל קודש, מה הכוונה שהיא לא יכולה לגעת בקודש? על איזה קודש מדובר? לרבות את התרומה. קודש בכלל זה בשר של קורבן. מה זה בכל קודש? אם היה כתוב בקודש, זה הכוונה היא בבשר קורבן. בכל קודש בא לרבות משהו נוסף, זה בא לרבות את התרומה שאסור לה, אם יש את כהן, אסור לה לאכול תרומה עד אחרי שתסיים את ה-33 ימים הבאים, ותטבול בהם, תראה, אומרה שככה. לפי שזו תבולת יום ארוך, שטבלה לסוף שבעה, ואין שימשה מעריב לטהרה, עד שקיעת החמה של יום 40, שלמחר תביא את כפרת טהרתה. מה הכוונה? בדרך כלל יש מושג שאדם שתמה, למדנו את זה כבר כמה פעמים, אדם שתמה, מתי יהיה מותר לו לאכול תרומה? רק אחרי שיהיה שקיעת השמש, אחרי צאת הכוכבים. עכשיו, האישה הזו, מתי היא טבלה? אחרי שעברו 7 ימים, כבר טבלה. אומרת לנו התורה, נכון, היא טבלה אחרי 7 ימים, היום עוד לא נגמר לה. אמרו שהיום עוד לא נגמר לה, הרי עברו כבר ימים וימים. אומרת לנו התורה, זה כאילו נמשך ליום ארוך. יום ארוך של עוד 33 יום. אחרי שעברו עוד 33 יום, פלוס ה-7 ימים הקודמים, בסך הכל ביחד 40, כשיש שקיעת השמש של יום ה-40, אז נגמר לה היום, ואז בלילה מותר יהיה לה לאכול תרומה, כמו כל תמה שמותר לה לאכול תרומה רק אחרי שקיעת השמש. זה מדובר במצב שילדה זכר. פסוקי ואם נקיבה תלד ותמה שבועיים כנידתה, ב-60 יום וששת ימים תשב על דמי תוארה. ובמלאות ימי תוארה, לבן או לבת, תביא כבש בין שנתו לעולה, ובין יונה אותו לחטאת, אל פתח אוהל מועד אל הכהן. למה אישה הזו יולדת צריכה להביא קורבן חטאת? קורבן חטאת בדרך כלל מביאים על חטא. איזה חטא יש לה יולדת? מה היא חטא שילדה? אלא מכיוון שכתוב שחווה, היא קיבלה את הכללה, בעצב תלדי בנים. זאת אומרת שהצורה הזו של העצב תלדי בנים זה המשך מקללת חווה מחטא לדת. אז בכל פעם כשאישה יולדת ועוברת את השלב הזה של בעצב, היא בעצם זה תשלום וכפרה על חטא של עץ הדת. אז בעצם היא צריכה להביא כרגע חטאת על השלב שלה, שהיא תקנה פה עוד שלב בחטא עץ הדת. אז זה מביאה האישה את הקורבן חטאת. פסוק זין, ויקריבו לפני אדוני וכיפר עליה ותערה ממקור דמיה. זאת תורת היולדת לזכר או לנקבה. נראה את פסוק ח' ואז נקרא את רש"י. ואם לא תמצא ידה די שא, ולקחה שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, וכיפר עליה כהן ותהרה. אומר רש"י, ויקריבו, לכאורה אמרנו בפסוק ו' שאותו אישה, אותה אישה צריכה להביא גם קורבן עולה וגם קורבן חטאת. אז אם כך, מה מקריבים? את שניהם. הקרבה על שניים צריך היה לכתוב לשון רבים, ויקריבם, לא ויקריבו. למה כתוב ויקריבו על לשון יחיד? אומר רש"י, ללמדך שאין מעכבה לאכול בקודשים אלא אחד מהם. אם היא אשת כהן והיא רוצה לאכול תרומה, אז היא לא צריכה להמתין עד שיקריבו את שני הקורבנות, אלא אחרי שיקריבו קורבן אחד, אז היא כבר יכולה לאכול את הקודשים. ואיזהו, איזה מהשניים היא יכולה אחרי שיקריבו אותו כבר לאכול בקודשים? זה חטאת, שנאמר וכיפר עליה הכהן ותאר. התורה אומרת ויקריבו וכיפר. על חטאת, שייך להגיד את הלשון וכיפר, אז אחרי שהקריבו את החטאת, אם עדיין לא הקריבו את העולה, כבר מותר לה לאכול מקורבן. מישהו בא לחפר, בו התארה תלויה. ותארה, מזה שהתורה אומרת עליה שאחרי שהקריבו היא נהיה תאורה, מכלל, מה מובן מכלל הדברים, שעד כאן קרויה תמאה. שעד שלא הקריבו קוראים לה תמאה. אחר כך למדנו בפסוק ח' שאם אין לה מספיק כסף לקנות גם שא, וגם את הבן יונה או תור, אז היא קונה בסך הכל שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת. אומר רש"י, אחד לעולה ואחד לחטאת, בדרך כלל אנחנו יודעים, ולמדנו את זה כבר בפרשת ויקרא, שכשמקריבים את קורבן עולה וקורבן חטאת, אז הסדר הוא הפוך, שקודם כל מקריבים את החטאת, ואחר כך מקריבים את העולה, כי קודם כל מחפרים על החטא, ואחר כך מביאים מתנה על המלך. אז למה פה התורה הופכת את הסדר, וכותבת קודם עולה ואחר כך חטאת? אומרה שהיא לא הקדימה כתוב אלא למקרא. התורה, המקרא, מקרא, זאת אומרת, לשון המקרא, הקדים כרגע את הקורבן עולה לקורבן חטאת. אבל להקרבה, אבל בפועל כשיצטרכו להקריב, אז ברור, חטאת קודם לעולה. כך שנינו בזבחים, בפרק עולה תדיר. בזה סיימנו את ההלכות שקשורות לדיני היולדת. עכשיו עוברת התורה בעריכות גדולה מאוד, עד סיום הפרשה, והמשכו בפרשה הבאה, על דיני נגעים אצל האדם, נגעי המצורע. ובנגעים יש כמה וכמה סוגי נגעים וכמה וכמה מצבים שהם גורמים לטמא את המצורע. יש מצבים שהכהן מחליט לתאר את המצורע, ונעבור על זה ונראה מה מדובר כאן. נקדים ונאמר שבכלל נגעים כיום, הדבר הזה לא דבר שהוא קיים במציאותי. כל המושג של נגעים, כמו שהרמב"ם מתאר את זה, זה נס גדול, וזה בא בדרך כלל על עונש של אדם שמדבר לשון הרע, אז הוא מקבל נגע. נגע זה כמו פצע מסוים שהכהן יודע במומחיות שלו לזהות את ההגדרה המסוימת של אותו פצע, האם הוא כלול בהגדרה שהתורה מדברת עליו. וכתוב למה היום זה לא קיים, למה דווקא זה היה קיים בזמנים ההם, כי כשאדם יש לו נגע, פירושו של דבר שהפנימיות שלו מושלמת. אם יש לו בעיה, זה רק באור בשרו, רק מבחוץ יש לו איזה בעיה חיצונית לגמרי. אבל כשהמצב גם מבפנים הוא לא לגמרי טוב, אז אין טעם לעשות לו רק נגע מבחוץ, כשגם מבפנים הוא איזה כלות. על כל פנים זה הנושא של נגעים. פרק י' ג' פסוק א'. וידבר אדוני אל משה ולאהרון לאמור, אדם כי יהיה באור בשרו שאת או ספחת או בערת, והיה באור בשרו לנגע הצרת, והובא אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו הכהנים. כתוב, הלשון בגמרא זה ככה, מרות נגעים שתיים שאין ארבע. יש במרות של נגעים שתי סוגים כלליים, כל אחד מהם יש לו תולדה, וביחד יש לנו ארבע. השתיים הכלליים זה שאת ובהרת. ספחת זה כמו נספח. המילה ספחת קוראים אותו גם אחורה גם קדימה. שאת או ספחת, ספחת או בערת. זאת אומרת, יש לה שאת את הספחת שלה, ויש לה בערת את הספחת שלה. אם כך ביחד יש לנו ארבעה סוגי נגעים. מה ההבדלים ביניהם? אומר רש"י כך, שאת או ספחת וגומר, שמות נגעים הם ולבנות זו מזו. יש שמות שונות של נגעים, וההבדלים ביניהם זה בלובן שלהם. אחד לבן יותר מהשני. הבהרת זה הכי לבן, אין יותר לבן מבהרת, ומצד שני יש לסעת קצת פחות מזה, מה שפחות, וברמב"ם הוא מביא דוגמה, הוא אומר שהבהרת שזה הכי לבן, זה לבן כמו שלג, והסעת שזה קצת פחות, זה כמו צבע של צמר של כבש בן יומו. זה ההבדל בין הבהרת לבין הסעת. והספחת, שזה אמרנו נספח, אז זה פחות, קצת פחות מהלובן של של הצמר של הכבש בן יומו, זה נקרא ספחת של בערת, התולדה של הבערת. ואם זה כבר קצת פחות מזה, זה הספחת של הסעת.
זה פחות מסעת.
ספחת זה פחות, יש פחות מבערת ויש עוד פחות, אז זה ספחת הסעת. בהרת, פירוש המילה בהרת, אומרה שהיא חברבורות, תהיה בלעז, תהיה זה קטם. וכן מביאה שהיא הפסוק, אומר באיוב, בהיר הוא בשחקים. שחקים זה השמיים, בהיר זה הולך על, על ענן. לפעמים יש ענן בשמיים שהוא בהיר בשחקים, אתה רואה פתאום באמצע השמיים הכחולים איזה קטם לבן שזה הולך על הענן. אלא אהרון וגומר, גזירת הכתוב הוא שאין תומת נגעים וטהרתן אלא על פי כהן. התורה גזרה שרק כהן הוא זה שיכול להחליט או לטמא או לתאר את הנגע. סוג ג' וראה הכהן את הנגע באור הבשר, ושיער בנגע הפך לבן, ומראה הנגע עמוק מאור בשרו, נגע צרת הוא, וראה הוא הכהן וטימא אותו. נקדים קודם כל ולהגיד שנגע יש שלושה דברים שיכולים לטמא אותו. כשהכהן רואה את הנגע שהוא לבן, שלושה מצבים יביאו לידי כך שהכהן יחליט זה טמא. מצב אחד, שהשערות הטבעיות שבגוף האדם, שהן בדרך כלל בצבע שחור, אם הוא רואה שהשיער בדיוק במיקום של הנגע, השיער עצמו גם נהפך הצבע שלו ללבן, זה מצב אחד לגרום לומר שהוא טמא. מצב שני שיכול לטמא זה אם הוא רואה שהנגע גדל, הוא פסע, נהיה יותר גדול מהמצב שראה אותו פעם ראשונה. המצב השלישי שיכול לטמא, שאם הוא רואה שבאמצע הנגע הלבן הזה, פתאום באמצע יש חתיכה קטנה מבשר שחזר לצבע הטבעי שלו. אם באמצע הנגע חזר חתיכת בשר שהוא נראה בצבע הטבעי, זה גם סימן לטמא. אלו שלושת המצבים ונראה אותם בפסוק. הפסוק הזה קראנו כרגע, נדבר על המצב הראשון, שהשיער שהיה לפני זה בגוף האדם בצבע טבעי כשחור, הפך להיות ללבן, אז זה מטמא את הנגע. אומר רש"י, בשיער בנגע הפך לבן, מתחילה שחור, והפך ללבן בתוך הנגע, ומיעוט שיער שניים, מינימום שני שיערות שיהיו במצב הזה. עמוק מאור בשרו, למה, איך זה יכול להיות שהוא רואה את הנגע, שהוא כאילו עמוק יותר מכלל היעד למשל? אומר רש"י, כלל כל מראה לבן עמוק הוא. כמראה חמה עמוקה מן הצבע, כשכל היד היא בצבע כהה, ופתאום יש קטע מסוים שהוא לבן, זה נראה לך שהוא עמוק יותר מכלל המקום. כמו השמש והצלע, השמש נראית לך עמוקה יותר מהצבע. ותימא אותו, אומר שיומר לו תמא אתה. למה? ששיער לבן, סימן תומה הוא גזירת הכתוב. פסוק ד', ואם בארת לבנה היא באור בשרו, ועמוק אין מראה מן האור, ושערה לא הפך לבן, והסגיר הכהן את הנגע שבעת ימים. אם הכהן רואה את הנגע והורה לא, הסימן הראשון שעליה דיברנו בפסוק הקודם, שהשיער אמור להפוך ללבן, לא בא הסימן הזה, השיער לא הפך לבן. אז אם השיער לא הפך לבן, הוא רואה רק מצב של נגע, מצב סטטי, ושום סימן משלושת הסימנים שציינו לא קיים פה,
לא,
אז מה הוא אומר? תמא הוא לא, טהור עדיין לא. מה הוא עושה? שבוע תהיה בהסגר, תבוא עוד שבוע, נראה מה קרה. אומר רש"י, ועמוק אין מראה, לא ידעתי פירושו. מה הפירוש בשאלתו של רש"י? אם רש"י אמר קודם על פסוק ג' שכל מראה לבן הוא עמוק, אז גם פה הרי הנגע הוא לבן. אז איך זה יכול להיות שזה לא עמוק? שכתוב בפסוק ועמוק אין מראה מן האור? אחרי אומר רש"י, לא ידעתי פירושו. והסגיר, מה עושה הכהן? יסגירנו בבית אחד, ולא יראה עד סוף השבוע ויוכיחו סימנים עליו, שלא יבוא אליו יום יום. כי אם הוא יבוא אליו יום יום, דבר שאתה רואה יום יום בתהליך מסודר, אתה לא שם לב את השינוי. השבוע לא רואה, הוא פתאום רואה, אז רואים את השינוי. פסוק ה', וראהו הכהן ביום השביעי, והנה הנגע עמד בעיניו, לא פסע הנגע באור, והסגירו הכהן שבעת ימים שנית. זאת אומרת, עובר שבוע, הכהן רואה ששוב, שום דבר לא התפתח, לא שיער לבן, לא גדל, עומד באותו מצב. אז עוד הפעם, חכה שבוע נוסף.
מה המשמעות של
הסגירו? הסגירו שהוא צריך להיות בהסגר, בבית,
בדידות, בית לבן,
בית סגור, כן, בית סגור, לראות מה קורה. אומר לנו רש"י, בעיניו, מה פירוש הנגע עמד בעיניו? במראהו, בשיעורו הראשון, בעיניו פירושו הנגע עמד באותו מראה הקודם שלו.
זאת הבארת.
על הבארת הזו, כן. והסגירו שנית, האם פסע בשבוע הראשון? אבל אם כשהסתיים השבוע הראשון רואה הכהן שהנגע גדל יחסית למה שהוא היה קודם, תמה מוחלט, אז ודאי הוא בהחלט תמה. כאן מדובר שהוא גם לא גדל. אז הוא, אם הוא גדל, אז הוא מתמה. אם הוא לא גדל אחרי שבוע ולא צמח שיער לבן, אז מה עושים לו? מסגיר אותו שבוע
אבל אם זה גדל.
וראה הכהן אותו ביום השביעי שנית, והנה כהה הנגע, ולא פסע הנגע באור, ותיארו הכהן מספחתי, וכיבס בגדיו וטהר. מה למדנו קודם? שהאדם הזה היה לו את הבארת, והכהן כבר פעמיים אמר לו להיות בהסגר. פעם ראשונה, מכיוון שהוא לא ראה שום שינוי על הבארת, אמר לו תחכה שבוע, ועכשיו מה קורה בפעם השנייה, זה הפסוק הרגע אמר, מה הוא רואה? הוא רואה שהנגע נהיה קצת יותר כהה, הוא לא באותו לובן שהוא היה קודם, והוא גם לא, הוא לא גדל. מה לומדים מזה? אומר רשי, אומר רשי ככה, כהה, הוא קם ממריתו, האם עמד במריתו, אבל מה קורה עם הכהן? הוא רואה אחרי שבועיים שהוא באותו לובן, לא נהיה שום שינוי, או פסע, או לחילופין, הוא גדל, תמה. זאת אומרת, אם הוא יישאר באותו מצב שבועיים, בלי שינוי, אז הוא תמה. אם רואים שהוא קצת יורד, סימן שהבן אדם כבר בתהליך שהוא צריך לתאר אותו. מספחת, מספחת, שם נגע טהור. הכהן אומר, נו, זה נהיה פחות ולא גדל, אז זה נגע טהור, זה מספחת, וחיבס בגדיו ותאר. מה זה וחיבס בגדיו? למה האדם הזה צריך לטבול ולחבס? מה קרה? הרי אמרנו שהוא טהור. אומר רש"י, יועיל ונזקק להסגר, נקרא תמה וצריך תבילה. עצם הדבר שהסגרנו אותו והוא כבר שבועיים בהסגר, זה כבר אדם שמצריך איזושהי טהרה. אבל הוא לא יצטרך להביא את התהליך שנלמד בעזרת השם בפרשת מצורע, להביא לאדם תמה ממש. פסוק ז', ואם פסו תפסע מספחת באור אחרי אי ראה אותו אל הכהן לטהרתו, ונראה שנית אל הכהן. פסוק ח', וראה הכהן ונאי פסתה מספחת באור ותימו הכהן צרעתי. זאת אומרת, אם הבן אדם הזה שהכהן הסגיר אותו בפעם השנייה, רואים שהמספחת הזו גדלה, ובמצב כזה הכהן מתמה אותו. מה פירוש הוא מתמה אותו? פירוש שהוא מתמה אותו, הוא חייב לבוא את התהליך שנלמד בפרשת מצורע, כמו שרש"י אומר פסוק ח', ותימו הכהן, ומי שתימו הרי הוא מוחלט, מוחלט פירושו שהוא תמה בהחלט, וזקוק לציפורים, ציפורים זה הקורבן שלו, זה להביא שתי ציפורים, ולתגלחת, צריך לגלח את כל שערו, ולקורבן האמור בפרשת זאת תהיה, כמו שנלמד בפרטיות בפרשה הבאה, שזה זאת תהיה תורת המצורע. צרעתי, המספחת הזאת, אותו מספחת, שאמרנו קודם בפסוק ו', שזה שם של נגע טהור, אז המספחת הזו, זה סימן שזה לא כך, סימן שהוא תמה. צרעת, לשון נקבה, נגע, לשון זכר. כאן כתוב מה רש"י מדגיש לנו, כי הפסוק ח' מסתיים עם המילים צרעת אי. מה זה צרעת אי? צרעת זה לשון נקבה. מה יהיה כתוב בפסוק ט' מיד הבא? נגע צרעת כי תהיה. נגע צרעת כי תהיה. צרעת כי תהיה זה שוב לשון נקבה. אבל המילה נגע, אומר רש"י, נגע זה לשון זכר. למה? כי אנחנו רואים על הנגע, למשל קודם קראנו בפסוק ה', והנה הנגע עמד, לא כתוב הנה הנגע עמדה, אלא עמד, ועל צרעת אומרים תהיה או אי, פירושו שהמילה נגע זה לשון זכר, המילה צרעת זה לשון נקבה. עד פה למדנו את הסימן הזה, מה קורה אם הצרעת קרה לה, היא גדלה, סימן אחד לטמא, או אם צמח לה שיער לבן. אמרנו אבל שיש עוד דבר שגורם לצרה אטומה, שאם בתוך הצרת פתאום אנחנו רואים חלק בשר שהוא נראה כאילו בשר טוב, זה גם סימן לטומה. זה נראה בקטע הבא. נגע צרת כי תהיה באדם, והוא בא אל הכהן, אותו נגע שדיברנו עליו קודם שהבאנו לכהן, וראה הכהן והנה שאת לבנה באור ויפכה שיער לבן, ומחיית בשר חי בשאת. כמו שרש"י יסביר, שהתורה כאן בפסוק הזה מדברת על שתי מצבים. או שהכהן רואה שזה הפך להיות שיער לבן, אז אם זה הופך להיות שיער לבן, כבר למדנו קודם שזה סימן טומאה. או מצב אחר, שהוא רואה מחיית בשר חי בשאת, הוא רואה שבשר טוב, בשר טבעי, נמצא בתוך השאת הזו. אומר רש"י, הוא מחיית, פירוש המילה מחיית, שיינימינד בלעז, פירושו שהוא החלים, מחיית זה מלשון החלמה, הוא רואה שחלק פנימי בבשר החלים, נהיה טוב, שנהפך מקצת הלובן שבתוך השאת למראה בשר. אז אחרי ההיגיון שלנו היה אומר, הנה סימן טוב, שמשהו מתחיל להבריא. אומרים לנו לא, אף הוא סימן טומאה, זה גם סימן טומאה. וזה עצמו סימן טומאה, זאת אומרת לא צריך גם שיער לבן וגם זה. שיער לבן בלא מחיה, ומחיה בלא שיער לבן, זה לא תלוי אחד בשני, זה עוד סימן, או זה או זה. אף על פי שלא נאמרה מחיה אלא בסט, הרי קודם דיברנו בפסוקים הקודמים על בהרת, ופה אנחנו מדברים על סט, מה קורה עם הסימן הזה שיש פתאום החלמה של בשר חי בפנים, האם רק בסט זה סימן טומאה, ובבהרת זה לא יהיה סימן טומאה, לא, זה אותו דבר, למרות שהתורה אומרת את הפרט הזה לגבי סט, ולא אמרה את זה קודם לגבי בהרת. אף בכל המרות ותולדותיהם הוא סימן טומאה. אמרנו הרי שיש שתיים שאין ארבע, סעת או בערת, ויש ספחת הסעת וספחת הבערת, בכל הארבע, לא משנה באיזה מצב, בכל הארבע, אם הכהן נראה בפנים החלמה של בשר שחוזר להיות לבשר טבעי, בכל הארבע זה סימן טומאה. פסוק י' א', פסוק י' א' מסביר לנו לכאורה למה לטמא. אתה רואה פתאום
החלמה.
אומרת לנו פסוק י"א, צרת נושנת היא באור בשרו, ותימו הכהן לא יסגירנו כי תמאו. מסביר רש"י, צרת נושנת היא, מכה ישנה היא תחת המחיה. למרות שאתה רואה מחיה, אתה רואה החלמה, תדע לך שמתחת להחלמה יש שם בפנים מכה ישנה, וחבורה זו נראית בריאה מלמעלה, זה אחיזת עיניים, זה שאתה רואה מלמעלה שיש לך מצב יותר טוב, ותחתיה מלאה לך. תורה מגלה לך שאם אתה רואה מצב כזה זה רק מלמעלה נראה לך טוב, אבל תדע לך שבפנים, אם תעשה לו אולטרסאונד תראה שבפנים יש לו מצב לא טוב. שלא תאמר הועיל ועלתה מחיה התארנה, אל תגיד שאם היא החלימה אז לכאורה צריך לתאר, היא החלימה רק באחיזת עיניים, אבל באמת יש בפנים מצב לא טוב.
אבל זה בכל מקרה הכהן קובע,
רק הכהן.
עכשיו מי כהן? זה אהרון ובנם או שכל כהן?
כל אחד מבני הכהנים, וההלכה אומרת שאם הכהן, עכשיו אין לי באזור כהן שבכלל מבין בזה, לא יודע, לא למד תורה ולא יודע להבדיל לא מה זה סעת ולא מה זה בערת ולא מה זה הספחת שיש, לא יודע, אז הולכים קודם כל לרב חכם, והרב יודע את ההלכות, הוא יודע להבדיל, הוא מסתכל, והוא אומר, זה נראה לי מצב תמה, אבל הרב לא מוציא את המילה תמה. הוא בא לכהן, לוחש לו באוזן, אומר לו, תשמע, תגיד, תמה, הכהן אומר תמה. זה גזירת הכתוב שרק הכהן יכול להוציא מהפה שלו על המצב הזה, אם זה תמה או טהור. אף רב יהיה גדול ככל שיהיה, לא יכול לקבוע, רק כהן. יש לזה הסבר בפנימיות התורה, נראה אולי אחר כך נדבר על זה. פסוק י"ב, ואם פרוח תפרח הצרת באור, וכיסתה הצרת את כל אור הנגע מראשו ועד רגליו לכל מראה, הנה הכהן. מה קורה מצב? מצב חדש, הכהן פתאום רואה שהנגע הזה הוא לא רק באיזה קטע מסוים בגוף, פתאום כל הבן אדם מהראש ועד רגליים נהיה לבן. מה קורה אז? אז ההיגיון שלנו היה אומר תמה, עוד מעט נראה הפוך, אבל נקרא קודם את רש"י. פסוק י"ב אומר רש"י, מראשו של אדם ועד רגליו לכל מראה הנה הכהן, פרט לכהן שחשך מאורו. כאן התורה מרמזת לנו שהכהן חייב להיות אדם עם עיניים בריאות, שהוא חייב לראות את זה בכלל, את המצב, בלי טשטוש. כהן שהולכים לראות, שהוא צריך לראות את המצב, הוא חייב להיות בריא בעיניו. ואז מה קורה במצב כזה שהכהן רואה את כל הגוף ככה? אומרת לנו התורה בפסוק י"ג, וראה הכהן והנה היא כיסתה הצרת את כל בשרו ותיאר את הנגע, כולו הפך לבן, טהורו, כולו הפך לבן, שאין נראה בכל האור בשר חי, טהורו. למה? כי זה סימן שזה הפך להיות צבע האור שלו, זה לא מחלה.
זה מה שקרה למה את הטקסט.
פסוק י"ד, וביום היראות בו בשר חי התמה. אחורה התורה חוזרת עוד הפעם על סימן קודם. הרי אמרנו קודם, אחד משלושת הסימנים זה בשר חי. בשר חי, זאת אומרת, אם יש החלמה בתוך הבערת, זה מתמה. למה התורה חוזרת עוד הפעם על הכלל הזה בפסוק י"ד, שלמדנו את זה כבר קודם? אומר רש"י כך, וביום היראות בו בשר חי, אם צמחה בו מחיה, אם אתה רוצה רק לספר לי את ההלכה הזו שאם צמחה מחייה זה מתאר, הרי כבר פירש המחייה סימן טומאה, שזה מתאמה, הרי כבר פירש המחייה סימן טומאה, זה למדנו כבר קודם, אז למה התורה צריכה לכתוב את זה עוד הפעם? אלא התורה מלמדת אותנו כלל כזה. הרי שהיה הנגע באחד מ-24 ראשי איברים. למשל, אם הנגע היה בקצה האצבע, שאין מתאמין משום מחייה, אם הנגע היה למשל בקצה, בראש האצבע של היד או בראש האצבע של הרגל, והנגע הוא לא נמצא, זאת אומרת, אם הכהן מסתכל ורוצה לראות את הנגע, הוא צריך להסתובב, להסתכל מכל הצדדים, כי הוא לא רואה את הכל, זה לא על משטח, זה יורד על האצבע וזה יורד על הצדדים של האצבע, והוא לא רואה את הכל במשטח אחד. מצב כזה שהוא לא רואה במשטח אחד, ההלכה אומרת שאין מתאמין משום מחייה. במצב כזה זה לא יהיה תמה אם הוא יראה פתאום מחייה החלמה של בשר. למה? לפי שאין נראה הנגע כולו כאחד. הכהן צריך לראות את הכל כמשטח אחד, ששופע אילך ואילך, כי על ראש האצבע זה הולך בשיפוע לפה ולשם. מה הפסוק י' בא להגיד לנו? וחזר ראש האיבר, ונתגלה שיפוע על די שומן. הוא אכל טוב, אכל טוב, ופתאום הוא ישמין, והיד שלו פתאום גדלה, האצבע שלו ישמינה, ופתאום, בגלל שהאצבע ישמינה, אז פתאום הכהן רואה את הנגע במשטח שלם, הוא כבר לא צריך להסתכל על הצדדים שלו. אז במצב כזה, כגון שעברי ונעשה רחב ונראית בו המחייה, לימדנו הכתוב שתתאמה. זה הפסוק אומר, הוא ויומר העוד בו בשר חי יתמה. אותו מצב יכול להיות שאתמול הוא לא היה מתאמה הבשר חי, ופתאום הוא ביומר העוד בו, פתאום היום אני רואה את הכל בבת אחת, כי האצבע שלו התנפחה, באותו רגע הוא הופך להיות תאמה. הוא ויום, רמז נוסף יש פה במילה וביום, אומר רשי, מה התלמוד לומר, לכאורה היה התורה יכולה לכתוב יותר בקיצור, הוא בהיראות בו בשר חי, מה זה הוא ביום? ללמד, יש יום שאתה רואה בו ויש יום שאין אתה רואה בו. יש ימים מסוימים שאני בכלל, הכהן אומר, היום אני לא רוצה לראות, לא רוצה להגיד תמה, שימשיך בינתיים להתנהג בהנהגה רגילה, תבוא ביום אחר. באיזה יום? זה לא ביום שהכהן נמצא בחופשה. אלא זה ביום שהוא לא רוצה לקלקל את האורח החיים של האדם שיש לו את הנגע, למשל. מכאן אמרו חתן, נותנים לו כל שבעת ימי המשתה. הוא היה חתן, וביום החתונה, או יום למחרת החתונה, פתאום התגלה שרד על החתן. אז הכהן אומר, אתה חתן, אל תבוא אליי היום. כי אם אתה תבוא אליי היום, אני אגיד לך להיות בהסגר שבוע, נקלקל לך את כל החתונה, את כל שבעת ימי המשתה, תמשיך הלאה את השבוע שלך, תסיים את שבעת ימי המשתה, תחזור ונראה מה המצב.
אז איזה מקרים?
זה המקרה, חתן, נותן לו כל שבעת ימי המשתה. כן? למה? מאיפה לומדים את זה? נראה עוד משפט ונגיד, כתוב לא, הוא להצטיליתו ולכסותו ולביתו. הרי נראה בהמשך שנגע יש לא רק בגוף האדם. נגע יש גם בבגד לפעמים, ונגע יש גם על קירות הבית, נראה את זה בהמשך. אז אם לחתן יש נגע, אז כמו שנראה בהמשך, למשל אם יש נגע על הקיר, ויש מצב שצריך לתמה את כל מה שנמצא בבית, לפני שהכהן נכנס הוא אומר, תוציאו את כל הכלים דבר ראשון. למה? כי אם אני אגיד תמה, באותו רגע כל הכלים שבבית מאים, תוציאו הכל החוצה ואז אני אבוא. אז אם התורה אומרת שהבן אדם לא יפסיד כלים, אפילו פעוטים, אז בוא קודם כל תוציא את הכל ונתחשב בו, על אחת כמה וכמה במצוות חתונה, ודאי שנתחשב, נגיד לו תחכה, ואחרי זה אנחנו... וכן, דוגמה נוספת, הוא מעכב את הראייה של הנגע, וכל מה שהוא לא ראה, לא קרה כלום. וכן דוגמה נוספת, ברגל, מגיע בשלוש רגלים, מגיע חג, פתאום מגיע פסח, והכהן והאדם יש לו נגע, אז הוא לא חייב לבוא לכהן עכשיו והכהן יראה את הנגע ויקלקל לו את כל החג. נותנים לו כל ימי הרגל, הוא אומר, חכה, תבוא אחרי אחרון של פסח, שביעי של פסח, ואז אנחנו נראה מה קורה. פסוק תתווהב, וראה הכהן את הבשר החי ותימו, הבשר החי תמאו צרעתו. אומר רש"י, צרעתו, מי צרעת? הבשר ההוא. כי הרי אמרנו קודם שצרעת זה לשון נקבה, ופה פתאום כתוב צרעת הוא, היה צריך להיות כתוב צרעת היא. אומר רש"י, המילה הוא מתייחס לא לצרעת אלא לבשר, בשר לשון זכר, הבשר שלו הוא בשר של צרעת. פסוק תזיין, או כי ישוב הבשר החי ונהפך ללבן, הוא בא אל הכהן וראה הוא הכהן ועיני נהפך הנגע ללבן, ותיאר הכהן את הנגע הטהור. הוא, אם המחייה הזו היא הפכה ללבן והיא לא במצב של מחיית בשר באמצע, אז זה מתאר את הנגע. הוא בשר כי יהיה בו באורו שכין ונרפא. אדם, מה זה שכין? אומר רש"י, לשון חימום. אנחנו יודעים הרי שבמצרים אחד המכות היה מכת שכין. מה זה מכת שכין? שכין זה שנהיה על הגוף, על הבועות שלפוחיות, כמו מקביעה. מחום נהיה קביעה על הבשר, והבשר נהיה ככה בצבע לקוי. אומר רש"י, שכין לשון חימום, שנתחמם הבשר בליקוי, הבא לו מחמת מכה שלא מחמת האור. המקרה הזה זה שכין שזה לא בא בגלל אש מקביעה, אלא הבשר שלו נהיה לו ליקוי כזה. ונרפא, מה פרוש ונרפא? השכין לארוחה. מהבעיה הראשונה שהיה לו שכין, מזה הוא נרפא. ארוחה זה נקרא שזה, הבעיה הזו ירדה. הוא במקומו אלה נגע אחר. ובאותו מקום, הבשר עצמו שהיה בו את השכין עדיין חולה, ובמקומו פתאום רואים שהמצב הקודם נגמר ונהיה נגע אחר. פסוק י"ט,
איפה לקחת את המילה
ארוחה? ארוחה אומר רש"י, השכין העלה ארוחה.
איתן אותה ארוחה זה גם...
פסוק יוצאת, והיה במקום השכין שאת לבנה או בארת לבנה אדם דמת ונראה אל הכהן. אומר רש"י, או בארת לבנה אדם דמת, שאין הנגע לבן חלק אלא פתוח ומעורב. המילה פתוח פירושו מעורב. פתוח ומעורב בשתי מרות, לובן ואודם. בא לכהן והכהן רואה שבאותו מקום יש מצב שנהיה בארת לבנה דמדמת, ככה תערובת של שני צבעים. פסוק חף, וראה הכהן ועיני מראה השפל מן האור, ושערה הפך לבן ותימו הכהן, נגע צרת היא בשכין פרחה. וכבר למדנו קודם שאם הוא רואה שהשיער הפך לבן, זה סימן תומה שהזכרנו קודם, סימן תומה ראשון. פסוק חף, מראה השפל, ואין ממשה שפל. מה שחוזר עוד הפעם על הכלל הקודם, זה לא שאם תיגע עם הידיים, אתה תראה שהממשות שלו עמוקה יותר משאר חלק הגוף. אלא מתוך לבנינותו הוא נראה שפל ועמוק. כמראה חמה עמוקה מנצל, הוא נראה, כי על מקום לבן יחסית לשאר הבשר, נראה כאילו שהוא יותר עמוק. למה הכהן מתאמה אותו? מכיוון שהשיער הפנימי היה שחור והפך ללבן, סימן שפשוט צמח לו באותו מקום של השכין, צמח לו נגע כמו שלמדנו קודם. פסוק חף א', ואם ירנה הכהן והנה אין בה שיער לבן ושפלה איננה מן האור והיא קהה, והסגירו הכהן שבעת ימים. פסוק חף ב', ואם פסו תפסה באור ותימא הכהן אותו, נגע היא. אם אחרי שבוע הכהן רואה שזה גדל, אמרנו כבר קודם שמצב של גדלת הסעט או הנגע או הבערת זה סימן שני של תומה, כמו ששיער לבן זה סימן תומה, גם פסה זה סימן תומה. נגע היא, אומר רש"י, הסעט הזאת או הבערת. זאת אומרת, הבערת או הסעט שהזכרנו אותה בפסוק י"ט, שהיא צמחה לו במקום השכין, כיוון שזה גדל, סימן שזה נגע שצריך לטמא אותה. למה כתוב נגע היא? אומר רש"י, באמת הוא עונה, מכיוון שנגע זה לשון זכר, קשה לו למה כתוב היא, אומר רש"י, היא מתייחס לא לנגע, אלא לסעט או לבערת. פסוק חוף ג', הפסוק האחרון, אם תחתיה תעמוד הבערת, לא פסתה, תרב את השכיני ותיארו הכהן. אם הכהן רואה אחרי שבוע שהבערת הזו לא פסתה, היא לא גדלה, היא עומדת באותו מצב, אז מה הוא אומר? זה תרב את השכין. זה סך הכל נשאר שעיריות מהשכין, זה לא קשור בכלל לנגע. אומר רש"י, תחתיה, דיינו במקומה, עמדה באותו מצב, תרב את השכין. מה הפירוש תרב את השכין? אומר רש"י כתרגומו, איך מתרגם אונגלוס את המילה צרבת השכין? רושם שיחנה, נשאר רישום, נשאר שארית מהשכין. אינו אלא רושם החימום הניכר בבשר. מראה שכל צרבת לשון רגיעת אור. הנרגע מחמת חימום. זאת אומרת, האור נהיה לו איזה קיבוץ כזה, שהוא בגלל החימום, כאילו הקביעה הזו שנהיה לו, הוא התכווץ, זה נקרא צרבת. כמו, מבירה שהוא חכם מספר יחזקאל, כתוב שם, ונצרבו בה כל פנים, הוא רוצה להגיד שם שהפנים של האנשים כולם יהיו עם קביעות, אז איך הוא קורא לזה? נצרבו. כמו בקביעה, אז נהיה ככה בצורה כזו. ריטריה בלז. צרבת ריטרימנט בלז. זה פירוש המילה למלשון קיבוץ של הרצה.